שבת בפרשה, פרשת הביכורים, יש שילוב מאוד מיוחד. אין עולמו של אדם שזורע ונוטע ומשקיע, מאמין בחיי העולמים וזורע. תודה, תודה רבה. וקוצר תהליך שיש בו הרבה מאמץ, וגם בכל מיני מובנים יש פרי למאמץ הזה. זה מסלול אחד, מסלולו של חקלאי, שאומנם לפני אלפי שנים מעמדו ומרכזיותו של הענף הזה של החקלאות הייתה מאוד מאוד משמעותית, והיום על פי התדמית החיצונית, אולי גם על פי מדדים אחרים כלכליים, זאת נראית מלאכה פחות נחשבת. אבל התורה לא מחליפה את העמדות שלה בהתאם לשערי הבורסה, אלא יש ערך גדול לעבודת האדמה בארץ ישראל. ולכן התורה מסרטטת מסלול נוסף, אולי אפילו מסלול עיקרי, תוך כדי שימת לב למה שהוזכר קודם לגבי החקלאי. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. לכאורה המילים האלה, נותן לך נחלה, זה מה שהאדם מקבל. אבל התורה מיד מאזנת את זה. ואומרת, וירשתה וישבתה בה. כמה וכמה פעמים בספר דברים פגשנו את ההשלמה הזאת בין ירושה לבין ישיבה. הרבה יותר מובן בהקשר הזה של הפסוק ושל ה... התופעה הזאת של האדם החקלאי זה הישיבה. ישיבה בארץ, העבודה בארץ. אבל הירושה היא שייכת לריבונות. מצוות הירושה היא מצוות הבעלות על הארץ. עד כדי מה שאומר הרמב"ן, שנצטווינו במצווה הזאת שלא נעזבנה ביד אומה מן האומות, שאדם באופן פרטי לא יכול לקיים את החלק הזה, אלא רק האומה. האומה, המדינה, השלטון הלאומי, לא יעזוב אותה, את הארץ הזאת, ביד אומה מן האומה. כבר יש פה איזה נגיעה מסוימת, בנושא שהוא לאו דווקא רק עבודתו של האדם והפירות שלו. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך. זה בעצם דומה מאוד למה שכתוב קודם, והיה כתבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. אבל פה כבר התחיל מהלך שנקרא ולקחת. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. ושמת בתנה, הלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. שזה על פניו לכאורה לא מובן מה הקשר בין החגיגות על הפירות והקצירה ועל הסיב לבין המקום אשר יבחר השם. מה אדם הולך לעשות שם? אומרת התורה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוקיך. בשפה המודרנית, הגד, להגיד, זה כמו מה יש לך לומר, מה חווה דעתך על, מה החידוש שלך באיזה עניין. וכאן, מה החידוש שלך? והגדת, הגדתי היום לשם אלוקיך. אומר המדרש בספרי, ורש"י מביא אותו במקום, מלמד שאינך כפוי טובה. זה נקרא להגיד. להגיד בעברית מקראית זה להגיד תודה. עדיין לא ברור בתוך המסלול הזה של אמירת התודה, בתוך המתווה הזה של לא להיות כפוי טובה, עדיין לא ברור איך זה מתחבר, איך זה נקשר למקום אשר יבחר השם. זה חוזר ושוב ושוב. הגעתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. לכאורה אדם בא אל הארץ קודם. ומשעה שהגיע לארץ, הוא זורע, נוטע, קוצר. אז הוא כבר נמצא בארץ. אז מה פירוש כי באתי אל הארץ? אבל אולי פה התורה בעצם מאחדת שני המסלולים. כמו אומרת, תדע לך, מה שעשית במסלול החיים האישיים, המשפחתיים, אולי גם היישוביים, זה חלק ממה שהשם נתן לעם הזה את הארץ הזאת. אתה שליח לאומי. שנה, שנת השמיטה, הולכת ומסתיימת, משרד החקלאות, ממשלת ישראל, משלמים שכרם של חקלאים ששמרו שמיטה בלי לעבוד באדמה. שמיטה ממלכתית, מוכרת, רשמית. הארץ היא לא עניין פרטי של אנשים שיושבים בה. היא עניין לאומי, שמתוך הצד הלאומי יש פרטים. יש אנשים שעובדים, זורעים וכו' וכו'. לכן כל הזמן זה נקשר. אתה לוקח את הפרי שאתה בעצם עבדת עליו, אבל על מה התודה שלך? על מה אינך כפוי טובה? כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לה. אז אם ככה, במסלול האחד, שהוא המסלול האישי של כוחות היצירה של האדם, המסלול השני, המסלול הלאומי, בעצם מחפשים את מקור הכוח שלהם ואת היעד שלו. ועל כן הקשר למקום אשר יבחר השם הוא מהותי. כי את אמירת התודה אפשר להגיד במזמור לתודה מדי בוקר בפסוקי זמרה. אבל תמיד בתודה יש עוד משמעות. אדם קם בבוקר, יש איזה מינימום של דרך ארץ להגיד תודה. בסדר? אז היינו יכולים להגיד, אני מודה או אני מודה לפניך, מלך חי וקיים. היינו יוצאים לידי חובת הנימוס. יכול להיות שלא היו קוראים לנו כפויי טובה. למה, שואל הרב קוק, נשנה את הסדר, ואת המילה אולי הכי אהובה עלינו, לא יודע איך אצלכם, אבל אצלי לפחות, זה המילה אני, ואני שם אותה מקום שתיים. למה אני לא אומר אני מודה? הוא אומר מודה אני. אומר הרב קוק, אל תתלהב מעצמך. להגיד בבוקר, מודה או מודה אני לפניך, זה לא רק אמירת תודה. זה הודעה על האמת. שאתה מלך. מה זה מלך? זה ממש מתקרב, הוא בא ראש שנה. אפילו אחינו האשכנזים מועילים בטובם להצטרף במוצא שבת למאמץ העיקרי של אחינו הספרדים. מה אנחנו יכולים לעשות במאמץ הזה? להמליך. מה זה להמליך? חפץ חיים, יום הזיכרון שלו בשבוע הבא, היום אומר, תשמע חבר, שאתה מקבל לך עולם מלכות שמיים, על כל ארבע רוחות השמיים, על מעלה ומטה, שישה כיוונים, אז דבר רציני ביותר. תעשה טובה לעצמך, אל תשכח שיש עוד אחד שצריך שם לעשות את השם מלך, וזה עליך. הרוחות מסביב, הכיוונים, הכל בסדר. מה איתך? אז מה זה? מה זה מודה אני לפניך מלך? אומר הרב קוק, זה הכוונה מודה על האמת. זה לא רק אומר תודה. אם אתה לא עולה עם הביקורים לירושלים, למקום אשר יבחר השם, אם אתה לא אומר שם והגדתי, משמע אתה נשאר בחיים הרגילים. בחיים הרגילים יש שלטון. אתה משלם לו מס, אז הוא עושה לך טובה, מוריד לך אחוז במה, תמחא כפיים. מחר הוא יעלה בשני אחוז, אז תקטרג. זהו, זה מערכת היחסים. אבל מלכות השם היא אחרת. במה? מה עושה העלייה לרגל? מה עושה המפגש עם המקום אשר יבחר השם? המשך של מה שכתוב בפרשת הביקורים. פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבור. והרבה על השתייה, יש בחוץ, מי שרוצה. ולקח הכהן נתן מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. מנית ואמרת לפני השם אלוקיך, רמי עובד אבי. וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורם. האם כמו שאולי התרגלנו מגיל מאוד צעיר, במסגרת ההגדה של פסח, לומר ארמי עובד אבי, הארמי לבן, הוא ביקש לעקור את הכל, הוא ביקש לאבד את אבי. או כמו שאומר ספורנו, ארמי היה אבא שלי, יעקב. למה יעקב אבינו היה עובד באלף? כי הוא היה בארם, הוא היה בחוץ לארץ. כשהוא לא היה בארץ ישראל, הוא היה עובד באלף. אם הוא היה בארץ ישראל, הוא היה עובד בעין. זה הבדל עצום. מה אתה רוצה להגיד בזה? שזה לא מובן מעולב שאתה פה. אם אבינו, הוא ורחל אמנו ולאה אמנו היו מייסדי האומה, והבניין שהם הקימו היה בניין בחוץ לארץ, זה לא ברור מאליו שאנחנו פה. וירא אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. המעבר ממתי מעט לגוי גדול עצום ורם הוא לא היה בקלות, הוא היה בעינוי. ויראו ויענונו. זאת אומרת, אתה לא אומר תודה על זה שיש עכשיו גוי גדול ועצום. אתה מודה על האמת שנוצרנו כאומה, שהחיים האישיים מרגע יצירת האומה, או יותר מדייק גילוי יצירת האומה, אתה מחובר לכלל. וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו. שזה המשך שוירא אותנו המצרים. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. אולי יש יותר נטייה לזכור את הזרוע הנטויה, את האמורה הגדול, את האותות ומופתים, שהקדוש ברוך הוא פעל במצרים. ואולי גם יש תחושה של צדק, שאנחנו אחרי כל מה שעינו אותנו, הם קיבלו את שלהם. אבל מה זה היד החזקה? כפל המילים, יד חזקה זרוע נטויה. זה לא מקרי. נציב לאורך התורה, לאורך הפירוש שלו להגנה. הוא אומר שבעצם כל הפעולה האלוקית במצרים וביציאה ממנה נעשתה בשני מסלולים. אכן מסלול אחד הוא מול המצרים, אבל לא פחות קשה היה מול ישראל. יד חזקה זה להוציא אותם ממצרים. הם רצו להישאר. הם כשיצאו ממצרים והלכו במדבר רצו לחזור. בכל מיני פרשות, בכל מיני מבחנים. היה הקדוש ברוך הוא צריך להפעיל יד חזקה מול ישראל. למה כל זה מכוון? הביאנו למקום הזה. נכון שאחרי שחרור מכלא, השאלה איפה גרים היא פחות משמעותית. אבל אם נוצרנו כאומה, אין לנו ארץ אחרת, רק ארץ ישראל. אנחנו לא באים לפה, אנחנו לא אומה, אז לא יוצאים מצרים. וכל פעם שכתוב על יציאת מצרים, כתוב על ארץ ישראל. אתה אומר ברכת המזון, לכאורה חוויה אישית, פרטית, אוכל וסבא. ומברך. תגיד, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לך אוכל. נפלא, תודה. נודה לך, הנה המילה תודה. על מה נודה? לפי המסלול של הפסוקים כאן. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא חתם אותנו בברית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. כל זה מוזכר. אבל שלא על פי הסדר הטבעי, קודם כתוב נודה לך לארץ שנחלת לאבותם. כי אם אתה שומר על העקביות הזאת של היסוד הלאומי, אין לאום בלי ארץ. אז בעצם אלה שני חלקים של הופעת אותה נשמה. לא סתם הנביא ישעיהו מקביל את הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל לקשר שבין איש ואשתו, בין חתן לכלה. אם זה ההיבט הלאומי, אז אכן אי אפשר לסיים את המסלול של יציאת מצרים בלי להגיד והביאנו למקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה עכשיו אני נמצא בנקודה שבה בעצם כל המעגל הזה נסגר. מדוע? הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. על מה הולך נתת לי? על הפרי או על האדמה או על שניהם? זה בעצם השאלה בפסוקים הראשונים שראינו. והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך. אז אפשר היה להסביר את ההשתחוות כחלק מאמירת תודה, כדקידה. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. אבל לא רק לך, לביתך. בסדר? הגיוני, טבעי, אתה שמח בטוב הזה. מה פירוש המילים אשר נתן לך השם אלוקיך? מה זה להגיד מודה אני, מודה על האמת שאתה מלך? איפה ההשלכה המשמעותית, הנפשית, המוסרית, הרוחנית? ממשיך הכתוב. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה איפה נכנס? מאיפה הם הגיעו? הם עבדו איתי? הם עמלו? לא. למה אני מתעניין בזה? ומתעניין בזה לא מצד חובת הנתינה להם, מצד השמחה. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. הולכים לפרשת המעשרות. כי תחלה לעשר. ונתת ללוי, פה כן מזכירים את מי צריך לתת להם. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, הוצאתי את כל המעשרות, כל ההפרשה, וגם נתתיו ללוי להגיע ולהטוב ואלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותך ולא שכחתי. אז בשביל מה המשך? אתה אומר, עשית הכל? טוב, אולי כמה דוגמאות כדי קצת לקרב אל הנפש. לא אכלתי בעוני ממנו. מה זה עוני? באלף. מה הכוונה? לא ביארתי ממנו בתמה, זה כבר מתחיל להיות איזשהו מהלך רוחני. ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בכל השם אלוקיי. מה שמעת? עשיתי ככל אשר ציוויתני, כבר כתוב קודם. הפסוק הקודם. אומרת המשנה, נמצאת פה בפסקה 3 למעלה בצד שמאל. שמעתי בקול השם אלוקיי. הבאתיו לבית הבחירה. הבנתי שזה מה שהשם רוצה ממני. אומר המלבים, הייתי יכול שלא להבין את זה. הבנתי שהשם רוצה שאני אביא את זה לבית הבחירה. למה? למה הבנתי את זה? עשיתי ככל אשר ציוויתני, הפעם השנייה, שנשאלה שאלה מה הצורך יש בפעם השנייה, שמחתי ושמחתי בו. אתה רוצה לדעת מה זה מלך? אתה רוצה לדעת מה המשמעות של מודה על האמת שהוא מלך? לך למילים האלה. שמחתי ושמחתי. אומר הרמב״ם, מה זה שמחתי ושמחתי? כשהוא עוסק בהלכות מעשר שני, בפרק ה', הלכה י"ב, אומר הרמב״ם, שנאמר, ושמחת בכל הטוב. רמב״ם, שמחת בכל הטוב ראינו עכשיו, זה בסוגיית הביקורים. שמחתי ושמחתי, זה המשנה לפי ההלכות של מעשר שני. זה לא אותם פסוקים. למה הרמב״ם מביא את המקור לשמחתי ושמחתי מהלכות ביקורים? מושג השמחה לכאורה הוא השיא של הצד האישי, של החוויה האישית. אבל מה זה להשתחוות לשם אלוקיך? אדם שמח, הוא צריך להשתחוות למישהו? הוא שמח, טוב לו. מה עכשיו הוא צריך עול? תשמע, יש מלך. החיים ליד המלך הם חיים אחרים מאשר חיים בלי מלך. במה? אם השם נותן לך אדמה, אתה חלק מעם, החקלאות שלך היא חלק מהארץ, ואת כל זה עם הפרי, עם ההשקעה, הכל השם נתן לך. ואומר, אתה מחויב לו. זה חיים אחרים. המלאכה פירושה שאלה שחיים בממלכה הם משרתים. חיים של שירות. אם היה דבר תלוי בנו, ועד היום יש כאלה שחושבים שמרכז הארץ איפה הוא? בתל אביב. למה? אפילו גשר מערי כבר אין שם. יש בורסה. יש בית ידיעות אחרונות. חשוב מאוד. חלק מבתי המשפט שם. באמת רציני. גם מוסדות המדינה בהתחלה היו בתל אביב. בית הבחירה לא בתל אביב. אין שום מצוות עלייה לרגל לתל אביב. לאומן אולי כן, אבל לא לתל אביב. יש לבית הבחירה בירושלים. מה אתה עושה שם? אבל הקדוש ברוך הוא, אני לא כפוי טובה. מה אתה כן אומר? אני מודה על האמת. מה האמת? מה זה להודות על האמת? שברור לי שאם אתה נתת לי דבר שמשמח אותי, מה גמתך שאני שמח אחרים? אני שמעתי בכל השם אלוקיי, אני רוצה להביא את זה לבית הבחירה. זה אוסף את כל החיים האישיים למקום של מפגש עם מלך. לא מלך פרטי שמסדר לך את החוויות שלך. מלך שנותן משימות. רוצה לשאול? בכבוד. באמת חשבתי על זה. אדם הרי אלה הרציניים, הם מכינים שיעורים, ויש להם מה להגיד, ואני לא כזה, לא יודע מה להגיד, וגם לא מכין. אבל זה דברים מצטלמים בבוקר. ואז שעולים פה במדרגות, מתחילים לראות אותם. פוגשים את החברים, פתאום השם נותן שכל. זה באמת, זה נס גלוי. אז במדרגות חשבתי, מה זה בית הבחירה? לכאורה, המקום אשר יבחר השם, זה המקום שקדוש ברוך הוא בוחר. למה? למלוך. אין מלך בלי עבדים. כלומר, זה מקום שאנחנו בוחרים להיות עבדים. הוא בוחר להיות מלך, ואנחנו בוחרים להיות עבדים. בבחירה. אתה יכול להישאר בגפניך, בטענתך. אתה יכול לא להביא ביקורים. אתה יכול לחשוב שתל אביב זה המרכז. מה שאתה רוצה תעשה. ואתה יכול להודות על האמת. זה מפגש. הדור שלנו מאוד לא קל. לעולם יהיה אדם, ככה אומרים בבוקר. לפני פסוקת זמרה, ירא שמיים. בסתר וגלוי, מודה על האמת. ודובר אמת בלבבו. אומר הרב קוק, אם כל ברור באמת, הייתי מודד אותו רק לפי המילים דובר אמת בלבבו, הייתי נשאר כנוס, אפילו הייתי אומר, קלו, בתוך המבט האישי שלי. אבל, אל תהיה כזה, אומר הרב קוק, תהיה מודה לאמת, תהיה פתוח. אני יודע שמשתמשים היום במילה פתיחות למשהו אחר, אבל היא מגמתית. תהיה פתוח מהמקום האישי הצר שלך למרחב יותר אמיתי, ותודה לאמת שהיא למעלה מיכולת העיכול שלך. אבל אומר הרב קוק, זה לא נשאר שם. יראת שמיים שתהיה בנויה רק על מודה על האמת, מתעלמת מהנפש. מתעלמת מהפרט, מתעלמת מזה שהשם עשה את הלב שלך, שונה מהלב של זולתך. הפרצופים אינם שווים, שהגמרא אומרת בברכות בנונחת, גם דעותיהם אינם שוות, זה לא שהחזן מחפשים הוכחות שיש הבדל בין יהודים. זה מספיק לשמוע אותם, לא צריך לראות אותם. מה זה כשם שפרצופים אינם שווים? אומר המהר"ל שיום הזיכרון שלו היה ביום רביעי, י"ח באלול. זה הפלא האלוקי, שהוא יוצר הבדלים, הוא יוצר לבבות שונים, הוא יוצר מוחות שונים. לא יודע, מותר להעיז היום להגיד שהמוח של אישה שונה מהמוח של גבר. זה לא מסתדר עם השוויון. זה עולם אחר. אז אם ככה, בלי דובר אמת מלבבו, אין מודה על האמת. רגע. אבל אם אני מדגיש את דובר אמת בלבבו, זה הכל בלב שלי? והלב שלי הוא לא לב שלך. למה פתאום מדביקים לי עכשיו את הגר, את הלוי, את כל החבורה הזאת? אני רוצה לשמוח. אז אתה לא מודה על האמת. אתה רק דובר אמת בלבבך. אבל אם תביא את הביקורים למשכן השם, כולך לחוץ, כפוא, מקובץ, אין שמחה, אתה לא יוצא ידי חובה. בסוף בסוף התורה תגיד למי שעוד נשאר לו כוח לשמוע את כל הכללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובתולבה. איפה כתוב בתורה שצריך לשמוח? אפילו הרמב״ם הלכות לולב בפרק שמיני, אולי זה מופיע פה, אכן זה מופיע פה למטה, פסקה 11, שהשמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. היא לא מובנת מאליו, היא לא קלה. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי לפרה ממנה. שנאמר, תרת השם אוהבת את השם לוקח בשמחה וטוב לבב, זה כמו שהרמב"ם מסביר, זה הסיבה לכך שלא שומעים בקול השם, שהולכת ומדרדרת השמיעה בכל השם, שאין שמחה. איפה כתוב שצריך לשמוח? השם נתן לך טוב. אם ברור לך שזה לא מובן מאליו, אז אתה מתחדש בקבלת הטוב. זה שמחה. התחדשות. תחת השאלה הבאת, כן, בכבוד. נפלא.
אז איך יוצרים מציאות שאני מרגיש שאני שווה או אפילו
מתחת? הנה אחי, איך כתוב בפסוק? ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר. אם היה כתוב, תשמח ותיתן. לא, אז הייתי מתנשא. השם לא אמר לי לתת. מה שהמשנה אומרת, שמחת ושמחת,
זה כי אדם מבין מה השם רוצה ממנו. בסדר? אבל מה שהשם רוצה ממנו שישמח איתם. במובן האישי זה שמחתי ושמחתי. אבל באמת בלי התנסות. הטוב שהשם נותן לך הוא הטוב הכללי. אתה נדבק בו? אתה נדבק במידתו של הקדוש ברוך הוא? אתה פועל כמוהו. תשמח. השמחה שיש בה הודעה לאמת, השמחה שיש בה מלך בעולם שלך, היא שמחה אחרת לגמרי מהשמחה הרגילה. הגמרא פה אומרת בפסקה 6. אולי בשנה ובשנה הקרובה, זה מאוד מתחדד. קהלת, לפי חלק מהמנהגים, קוראים בשבת חול המועד סוכות. השנה בעצם חג הסוכות זה מוצאי שמיטה. ויכול להיות שנהיה חייבים במעמד הקהל. שנהיה רוב יושבי עליה. בארץ במלחמת ששת הימים יש כ5% יהודים מכלל היהודים בעולם. בארץ בשנה שנתיים האחרונות יש למעלה מ50% יהודים בארץ, 50% מכל היהודים בעולם. אבל אולי זה עוד לא מספיק. אולי רוב יושבי עליה זה 60%, 68%, לא יודע. זה יכול להיות. מעמד הקהל הוא מעמד לאומי. מעמד של קבלת התורה מחדש. קהלת מכין את המעמד הזה. זה לא סתם אותם אותיות. אומרת הגמרא, אמר רבי דברי דרב שמואל בר שלת משמי דרב. ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. לא לפסול, הם לא יכולים לפסול, אבל לגנוז. לאסור עלינו השימוש בו. מפני שדבריו סותרים זה את זה. נכון שהוזכר קודם, פרצופים אינם שווים, דעותיהם אינם שוות. נכון שהגמרא מסכת שבת בפרחית אומרת, כפטיש שפוצץ סלע, נחלקה התורה ל-70 לשונות. גם בדברי תורה יש פירושים שונים, הדגשות שונות, תפיסות עולם שונות. סתירה זה משהו אחר. במקום של סתירה, בעצם מתברר שאין לקודש מה להגיד. למשל, עוד אגיע לזה בהמשך בעזרת השם, בסוגיה של השמחה, יש סתירה בקהלת. בפרק ב', קהלת שולל את זה מכל וכל, הוא אומר, לשמחה מה זה עושה. בפרק ח', קהלת משבח את השמחה. איזה הופך להיות נייר עיתון? יש סתירה. אתה גומר 12 פרקים, קודש. מה אתה יודע? באחת הסוגיות הכי חשובות בנפש, שמחה, אתה לא יודע, הקודש בעד, הקודש נגד. אז בתפיסה הפלורליסטית זה דווקא טוב, שאין אמת. שום דבר לא מחייב כלום, חוץ ממה שאני חושב. התורה היא לא כזאת. יש מלך. מה הוא רוצה? שנשמח או שלא נשמח? הוא רוצה לשבח את השמחה, הוא רוצה לגנות אותה. אז אין מלך. כמו שהנביא ישעיה אומר, פרק נוטט, ותהיה אמת נהדרת. לא, לא, היא לא מתבררת. לכן ביקשו לגנוז. למה לא גנזו? אומרת הגמרא ביטוי מיוחד. מפני שתחילתו דברי תורה, בסופו דברי תורה. אומר הבן איש חי, בפסקה 12, קשה מאוד לקבל את זה. 12 פרקים זה דברי תורה. כל קהלת זה קודש. אז איך אתה מחלק בין דברי תורה בתחילתו ובסופו, ומה באמצע? אומר הבן איש חי, יש חביבות גדולה לרשע ולסיפה. מדוע? כי זה משנה את המבט על המגילה. מה שאתה הולך לקרוא בפרק ג' ד' וכו', תלוי בתחילתו. לכן זה נקרא דברי תורה. מה ההתחלה? אומרת הגמרא, דכתיב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. אין יתרון. זה מאוד מסתדר עם המילים שחוזרות ונשנות בקהלת, אבל אבלים אמר קהלת. אמרית בבית המדרש של רבי ינאי, תדייק, זה נקרא תחילתו דברי תורה. תהפוך את הפסוק הזה למנוף להבין אחרת לגמרי את כל המגילה. תחת השמש הוא דאין לו. קודם שמש יש לו. העולם מחולק לשני מישורים. המישור השני נראה יותר נוכח, גלוי, מוחשי, מדיד. מה שנקרא בשפה כללית, תכלס, העולם המעשי. לכל מעשה, לכל גוף, לכל חומר, יש נשמה. היא לא גלויה. היא מעל השמש. היא לפני השמש, היא קודם השמש. אם תשאב את כוחותיך ואת משימותיך, רק מהמקום הגלוי, מתחת השמש, אין יתרון. אם תשאב מהמקום הנשמתי, מעל השמש, שם יש יתרון. והחלוקה הזאת מתבררת בהמשך. כי בעצם לפיכך, קהלת לא בא חלילה להיות ספר פסימי, אלא הוא מציב לך תמרור. מה אתה עושה אם אתה מתעלם מהשמש, מעל השמש? מה המחיר של זה? ומה אתה עושה אם אתה מקדש את חייך בזה? לכן תחילתו הזאת היא קריטית כדי להבין את כל המגילה. זה תחילתו. מה סופו? סופו דברי תורה. תכתיב סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו. זה כל ספר קודש יכול לחתום ככה. זה סיום טוב. אבל איזה ספר יכול לכתוב כי זה כל האדם? אם אתה מברר סוגיות בקהלת של הנפש, אתה יכול לעשות את זה, כי אתה מבין מסוף המגילה שאם אין יראת אלוקים קשורה למושג אדם, או נגיד בשפה אחרת, אם הדובר אמת מלבבו לא מחובר למודה על האמת, חסר באמת. אם הקודש לא יטפל בשמחה, הוא לא יכול להגיד כי זה כל האדם. בסדר, אז יש לנו סתירה, אנחנו עוד לא יודעים איך הוא יכול לטפל בזה. אבל לפחות כמגמה, לקודש יש מה להגיד בסוגיית הנפש. והנפש צריכה לברר את עצמה מתוך יראת אלוקים. אז זה השלב שבו אפשר לגשת לפתרון הסתירות. בשורות המתרחבות חוזרת פסקה 6 ההמשך. היא מתחילה במילים, שיבחתי אני את השמחה. אם מצאנו את זה בשבת למד עמוד ב', שיבחתי אני את השמחה, שמחה של מצווה. ולשמחה מה זה עושה? שמחה שינה של מצווה. זה לא סתירה, זה מורכבות. יש שני סוגי שמחה, יש שני סוגי התייחסות. אמנם לא הגדרנו את הסוגים עדיין, זאת אומרת יש עוד לעבוד, אבל כמתווה יש סוג אחד שהוא חיובי. מהו? שמחה של מצווה. יש סוג שני, הוא שלילי, הוא שמחה לא של מצווה. מה זה? אומרת הגמרא, ללמדך שאין שכינה שורה, לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, לא מתוך שחוק, לא מתוך קלות ראש, לא מתוך שיחה, לא מתוך דברים בטלים. לא אין שמחה שורה, אין שכינה שורה. איך הגענו לשכינה? אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, וזה לא מוגדר עדיין. ממשיכים למישור השלישי של הגמרא, הפסוק. שנאמר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. זה כמה הדור שלנו תסמל למשפט הזה. רק תגיד לו לנגן, ותגיד לו שיש עליו יד השם. כל השערים נפתחים. מה אני צריך את הפסוקים בקהלת? מה זה מעניין אותי שיש שמחה שמצאה, לא שמחה שמצאה? אני קיבלתי עכשיו אישור לנגן ויד השם תהיה עליי. נפלא. מה הגמרא רוצה להגיד בזה? איך הפסוק משלים את קהלת ולא מייתר? אומרת הגמרא בפסחים, שהיא נמצאת בתווך, פסקה 7, בין שני החלקים של פסקה 6. יש שתי מידות מקולקלות, חוסמות כל שפע של טוב אלוקי להגיע לבני אדם. אמר רבי יהודה אמר רב, כל המתייהר אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. שפע החוכמה נחסם. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת. זה תכונה אחת. יש לקיש עומד על התכונה השנייה. כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. מדעי המוח הגיעו למסקנה הזאת לפני 5-6 שנים. המשפט הזה כתוב לפני 2,000 שנה. איך מדעי המוח הגיעו למסקנה? יש בבית חולים איכילוב מעבדה לחקר המוח. העומדת בראשה, פרופסור תלמה אדלר, תיארה קבוצה של נוצרים מאמריקה שלמדה תנ"ך. אחרי כמה שנים עשו סיום. והנוצרים שאלו את עצמם, מה התנ"ך אומר עליהם? אם זה היה פה, אז היו שואלים, מה הם אומרים על התנ"ך? שזה בזה כזה ידוע, האדם המודרני מאוד משקיע, מיוחד במילה הקדושה פשט, שיכולה להשאיר אותו תמיד איפה שהוא. והנוצרים שואלים, איפה הם צריכים להיות, לא איפה הם. אז הם עשו ברור בין כולם, דיון ומסקנה, ספונטנית, לא תואמה. התנ"ך אומר שהדבר היחידי שמעכב את הגאולה ואת המשיח זה מידות מקולקלות. לא נדמיין אם רב היה אומר כזה דבר היום, מה היה עולה בגורלו, בערוצים השונים, באתרים השונים, בעלונים השונים. ואז הם מגיעים לשאלה הבאה, שהיא טבעית מאוד. ברגע שמרכז הכובד זה לא מה חוות דעתך לתנ"ך, אלא מה חוות דעתו של התנ"ך עליך, השאלה הבאה היא מתבקשת. אמורים, מה אנחנו יכולים לתרום לשינוי המצב? אמרו, קבוצה עשירה, אנחנו נכתוב לכל מקומות המחקר בעולם, שאנחנו ניתן להם מלגת מחקר 3 שנים, זה המון כסף, שיחקרו את השפעת המידות המקולקלות על המוח. קיבלו 600 הצעות מחקר, היחידה שזכתה, המעבדה לחקר המוח, בית חולים איכילוב. מדינת ישראל, מבחינה מדעית, היא המקום הראשון בעולם בחקר המוח. יותר אפילו, צריך להגיד זה בשקט, כדי לא להרגיז את אובמה, יותר מאמריקאי, אם בכלל יש להם מוח. אז זה ברור. מדינת ישראל זוכה, מעבדה לחקר המוח. 3 שנים הם חקרו את זה. מה הם עשו? הם יצרו קבוצת ניסוי ופיתחו שיטה שאפשר לגרום לך בתהליך מסוים לאבד את השתנותיך. לכעוס במובן איבוד השתנות. היא מאוד שמחה לשמוע שהרמב״ם, זה ההבחנה שלו בהלכות דעות. הכעס השלילי זה אובדן השתנות. ומה עושים? שמים אלקטרודות על המוח, מצלמים את המוח. מתברר, כשאדם כועס, הוא עובר אירוע מוחי קל. אם הוא מאבד את השתנותיו, חלק מסוים של תאי המוח שלו עוברים למצב קיפאון. זה מה שכתוב פה. חוכמתו מסתלקת. ואם הוא נביא וכועס, מה אומרת הגמרא? נבואתו מסתלקת. איפה יודעים? מאותו פסוק כולי נגן. כי הנביא אמר לו, לפני יושפט מלך יהודה אני נושא מבית אליך ומרקע, ומיד אחרי זה כתוב, ואתה כולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה לעבד השם. מה פה נגיד? מלא בגמרא הקודמת הבנו שהשכינה תלויה בניגונים. על ידי ניגונים נעשים תיקונים. אבל מה פה? מה הפסוקים אומרים? איפה נמצא הפסוק הזה? כולי נגן, והיה כנגן המנגן. אתה רואה פסוק, לך תלמד את הפסוקים מסביבו. גם חזל עשו ככה. לך בעקבותיהם. אתה פותח מלאכים ב' פרק ג'. אתה רואה שם סכנת מלחמה עם מואב. מלך ישראל ומלך יהודה. היו אז לצערנו עם אחד עם שתי מדינות. מלך ישראל מוטרד. הוא אומר למלך יהודה, בוא נלחם יחד. מלך יהודה אומר לו, בסדר, אני בא איתך. הם מצרפים את מלך אדום, שלושה צבאות, מגיעים לשטח ההיערכות. שבוע שלם לא היה מים. הכל התייבש. אומר מלך ישראל, בקריאת כאב, נתן השם את שלושת המלכים בידי מואב. כדברי הגאון המודרני, אין סיכוי. אומר לו המלך יושפט. המלך יושפט היה צדיק, היה מכבד את תלמידי חכמים. היה אומר לו, תשמע, אולי יש פה נביא. אתה צודק מלך ישראל. הבאת את העיתונאים, קבוצה מאוד חשובה, את הפרשנים, קבוצה עוד יותר חשובה, ואת היועצים, שלוש קבוצות שכשהן מתחברות ביחד, זה קטלני. כולם אמרו לך, אין סיכוי. באחד. בסדר. כל החבורות הנפלאות האלה, הן יודעות רק את המקום שמתחת השמש. הן לא יודעות מעל. היחידי שיודע זה נביא. לא זה שחי בדמיונות שהוא יודע. נביא, ההגדרה שלו זה לא דמיונות, זה שליחות. קיבל שליחות. יש לזה מבחנים, יש לזה מסורת, זה לא דבר קל. אז אומר אחד מעבדי המלך, יש פה נביא. הולכים אליו. יהורם, מלך ישראל, רשע, חוטא, עובד עבודה זרה, ממשיך דרכו המפוקפקת של אבא שלו אחאב. הנביא, קדוש, צדיק, תמיד חם עצום. מה עושה היום? אדם קדוש פוגש אדם רשע. מה הוא עושה? אומר הנביא למלך ישראל, מה אתה עושה פה? מה נבלך? אין לי דיבור איתך. לך ללא אביך. אומר לו מלך ישראל, העם שלנו בסכנה, עכשיו אתה מוכיח אותי? אומר לו הנביא, לולא פני יהושפט היה עומד פה, לא הייתי מסתכל עליך. הפסוק הקודם זה לא הייתי מדבר איתך. הפסוק הזה לא מסתכל עליך. המילה הבאה, ואפשר לפתוח את הפסוקים לראות שאני לא מדמיין, זה המילה ואתה. הקבעיה היא שלפי המוצא הנמוך שלי זה נשמע באלף. אבל אתם רואים בגמרא, זה כתוב בעין. ואתה, עכשיו, רבי דוד, בכבוד. בית שען, אנחנו מפסיקים הכל. כן. הנה. אז למה הוא אומר ואתה כולי נגן? אומר את הגמרא בפסחים, הוא הפסיק להתנבא. כל נביא, אם הוא כועס, הוא הפסיק להתנבא. עכשיו, מה הנביא אומר שם? אני רוצה לחזק את שאלתך קודם. חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו. מי יכול להגיד משפט כזה? זה באמת דרגה עצומה. וכשאדם מתוך הדרגה הזאת פוגש רשע, הוא מוכה בכל תוקף. זה לכאורה ככה זה הגיוני. אבל דבר אחד לא נמצא בתוך ההגדרה הזאת. ומה הוא? מה השליחות האלוקית? הכעס הוא ערבוב הצד האישי במשימה האובייקטיבית. הגאווה היא ערבוב הצד האישי. אומר הבן איש חי, גם אם מובן הדבר שכואבות לך העבירות ואין לך כעס אישי, אבל אומר מרן בן איש חי, הקדוש ברוך הוא לא ניחה לו בזה. בלשון אחרת, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותך לכעוס. נחסמת. אומר רש"י, למה הוא לוקח ניגון? כדי להפיג את הכעס, לא בגלל שניגון מביא שכינה, מאיפה זה הגיע אלינו? הניגון מייצב את הנפש. איבדת העשתונות, עכשיו אתה חוזר, מחזיר את העשתונות. זה הכל. זה קחו לנגן. אין השכינה שורה מתוך עצלות. מה חז"ל היו אומרים על העייפות? אתה רואה בדור שלנו, כישרון, לא היה אותו בדורות קודמים, כישרון השינה. משהו קמים ב-12, ב-1, ב-2, לא מובן הדבר הזה. אותו בן אדם, איך אתה, בחורה, כשהייתה באולפנה, קמה ב-1 בצהריים. שמת אותה בשירות לאומי, היא קמה ב-6 בבוקר. אין השכינה שורה מתוך עצלות. מתוך עייפות כן. למה היא ישנה? כי הייתה עייפה. ברגע שזיהתה הנפש את המשימה, או נגיד יותר חריף מזה, ברגע שאדם הוא מודה על האמת, הוא מרחיב את האופק האישי שלו, מתברר שיש לו כוחות. לא מהמישור מתחת השמש. שם זה נגמר. אמר לי ממקף הטירונות. המרחק שיהיה בין מסע לוקות שבו אתה אומר לעצמך, אין לי יותר כוח, אני לא זז. למקום שבו סיימת את המסע זה 5 קילומטר. הפער בתוך האדם עצמו, בין המקום שבו האדם אומר, אני לא יכול. שצערנו הגדול, בגלל הטכנולוגיה, הזריזות שלה, המיידיות שלה, הזמינות שלה, יורד ופוחת הרצון להתאמץ. הדור שלנו הוא לא פחות טוב מדורות קודמים. הנוער הוא לא פחות טוב מהנוער לפני 10 שנים. יש לא מעט מקומות של 70% לקויי למידה שיש להם הסדרים מיוחדים לבחינות בגרות להקל עליהם. ואני אומר זה נס גלוי שזה לא 90%. אדם כל הזמן נמצא עם מסך מול העיניים. כל הזמן זה מרצד. הוא לא ישתגע? הוא יישאר מרוכז? הפסיכולוגיה המודרנית אומרת, אין לבן אדם יכולת קשב יותר מ5 דקות. זה נורא. אז הסף האומר לי, העייפות שלך זה דבר שאתה לא יכול להתגבר עליו, שזה קוראים בעברית עצלות, כי עצלות זה הכרעה, זה לא דבר אובייקטיבי. העייפות זה דבר אובייקטיבי, אתה יכול להתגבר על זה. חייל בשדה הקרב ישן פחות. כי הצד האישי מפנה את מקומו למשימה. אז האדם הוא לא עצלן. בסדר, ישן 5 דקות. ברור שאי אפשר להעתיק ממצב למצב. אבל כשאומרים לך, לך תעלה לבית הבחירה, קח את הביקורים שלך, את מה שאתה עבדת, את מה שאתה הזעת, אבל תפגיש את זה עם עולם שאתה עולה אליו. אתה לא נשאר בתל אביב. אתה עולה לירושלים. ובירושלים אתה עולה להר הבית. אתה בוחר. בית הבחירה, אתה בוחר לעלות? אז שמחתך היא אחרת. עייפותך היא אחרת. אין השכינה שורה מתוך עצבות, אבל מתוך צער היא שורה. יש מצב של חוסר, יש מצב של כאב. ההחלטה האם להתגבר, האם להיות פתוח לכוח אלוקי שמאפשר לך להתגבר, היא הכרעה שלך. היא המרחק בין להגיד תודה לבין מודה על האמת. אם נכנס בעולמך מלך, אם ארץ ועם חיים בתודעה שלך, כוחות הנפש שלך יותר גדולים. הם שייכים למקור מעל השמש. אם הכל מתחיל ונגמר בחוויות שלך, הכוחות נגמרים. תבחר. השמחה זה היכולת לקלוט חידוש. הוא לא ממך החידוש. הוא השם נתן לך. השם לא נותן מתנות בחינם. הוא מלך. הוא אומר לך, תשמע, נתתי לך מתנה כדי שתשתף בה, כדי להתגבר על ההתנשאות, כדי לשתף בה את הזולת. אתה אומר בפרשת וידוי המעשרות, הבנתי את זה, שמעתי בכל השם. כמו לומר, נפתחתי. זה פרשת הביקורים.
אומר הרמב"ם, בהלכות יום טוב, פרק שישי, פה בפסקה 11. זה הלכה י' ז' שמפרטת, סליחה, זה הלכה י' ח' שמפרטת את הלכה י' ז' שהיא ושמחת בחגיך. צריך לשמוח בחג. מבין הרמב"ם על פי הגמרא בפסחים שזה להתכונן לחג. איך מתכוננים? יש שלוש קבוצות בנפשות. קבוצה אחת קטנים, נותן להם כליות, אגוזים, מגדנות. ברור שאם ילד מגיל 0 עד גיל 40-50 כל הזמן מקבל את מה שהוא רוצה אוטומטית, אז אין אצלו שמחה, אין חידוש, הכל נמצא. אבל אם הוא מקבל מגדנות, אגוזים, כליות, ערב שבת, ערב חג, אז בעולמו עד גיל מסוים זה מה שמבטא את יכולת ההתחדשות. זה הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה, נשים, קונה להם בגדים ותכשיט כפי ממונו. זה השמחה שלהם. הגמרא אומרת, ושמחת בחגיך, את המשפט הבא, אין שוויון. נשים בראוי להם לפי הנפש שלהם, שזה מה שאומר הרמב"ם. ואנשים לפי הראוי להם. כי כיודע יש גם גברים, אז הרמב"ם אומר, נכון, הם שמחים, בתורה. לא, הרמב"ם לא אומר. הוא אומר בבשר ויין. זה מאפיין את הקבוצה השלישית. הרמב"ם זה מה שהוא מבין. רב יוסף היה עיוור. חשוב לו. אחרי שרב יהודה אומר בגמרא בפסחים בדף קופתת, נשים בראוי להם וגברים בראוי להם, אומר רב יוסף, נשים, הוא עיוור. בבבל הם בבגדי צבעונים, מגונדרות. בארץ ישראל הם בבגדי פשתן מגועצים. והוא עיוור ולא רואה. כי הוא הבין, ככה אומר רב ציודה. בחוץ לארץ לא נמצאים בבית. כשאתה נמצא בחוץ, אתה צריך להתלבש קצת אחרת. אבל בארץ ישראל נמצאים בבית. לא צריך בגדי צבעונים. צריך בגדי פשתן. אז למה מגועצים? כדי לא לבלוט. כי לפעמים אדם לוקח בגנים פשוטים ומארגן אותם באופן שכל מי שעובר ברחוב מסתכל עליו. זה לא נקרא פשוטים. בגדי פשוטים מגועצים. הבן הורי ברבום שפירה היה אומר, הרב הראשי לישראל, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, ישיבת מרכז הרב. אמר רב ישראל מסלן, יסד מנהג של בחורי ישיבה שילכו עם חליפות ועניבות. למה? כי הציבור, כך הוא הלך אז. אז בחורי ישיבה ילכו פחות מזה, הם נראים מרושלים. נו. אז אם אתה היום בחור ישיבה, אתה הולך בחליפה? למה? אתה רוצה להיבדל. אתה רוצה להבליט את חשיבותך. חבר, אתה בארץ ישראל. תירגע, פשטות. בבבל אומרת הגמרא מסכת שבת בדף קמ"ו, תלמידי חכמים בבבל מצוינים. מה זה מצוינים? הכל דבר היום זה מצוינות. לא, לא, הכוונה בולטים בלבושם. למה? אומרת הגמרא, מילה שהם לא בני מקומם, בדיוק החלוקה של רב יוסף. הוא לא היה צריך לראות כדי להגיד את זה. הוא אומר, יש עומק של הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אז בגדים, זה הביטוי. מבין רב יוסף, יש ביטוי בנפש בחוץ לארץ, ביטוי בארץ ישראל. אלה ההכנות לחג. מסלול הקטנים, מסלול הנשים, מסלול הגברים. מוסיף הרמב״ם.
וכשהוא אוכל ושותה, חייב להכיל הגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניינים האומללים. תדע לך, שמחה זה חלק מהחיים שיש בהם מלך. שמחה זה חלק מהחיים שאתה משרת. איך? אומר הרמב״ם, מי שנועל דלתות חצר ואוכל ושותה ובנה ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמראה נפש. הביטוי מראה נפש היום הוא רחב ביותר. זה בסדר, יכול להיות שאדם אין לו, או שכרגע הוא לא יכול להכניס אורחים. זה סביר. אבל אומר רמב"ם, מי שנועל דלתות חצרו, זה לא אכפת לו מזה שיש אחרים. וזו סכנה גדולה בשמחה שהיא לא של מצווה. שהיא בסוף היא תהיה שמחת כרסו, שמחת פרטיותו, שמחת אנוכיותו. והוא מרגיש שהוא בעולמות עליונים, ועל ידי ניגונים יש תיקונים. שלא. הוא חנוק הבן אדם הזה. הוא מרגיש חוויה עצומה, לא של מלך. הוא לא מודה על האמת, הוא רק דובר אמת בלבבו. זה חסר, בהופעת האמת חסר. אומר הרמב״ם, הוא לא המציא את זה מעצמו. שמחת קריסו, על פי נבואת הושע, בפרק ט', צבחיהם כלחם עונים להם. אם אתה מקשיב למה שהשם רוצה, אתה אומר, לא אכלתי בעוני. פירוש, לא אכלתי לבד. אז אתה מבין שלשמוח צריכים אחרים. שמחת ושמחת, זה ברור. אתה יכול לתת משמעויות אחרות ללחם עוני. אומר הנביא הושע, כל אוכליו יתמאו. למה? כי לחמם לנפשם. לחמם לעצמם. הרמב"ם מביא בהלכות מעשר שני את המקור של שמחת בכל הטוב, כי הוא מבליט את ההבנה הישרה. קיבלתי טוב, צריך לשתף אחרים. זה הסיבה שקיבלתי טוב. אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת, אומרים בחסידות, כי לכך שלא תחזיק טובה לעצמך, לכך נוצרת. זה עומק היצירה שלנו. מי שנופל בשמחת קריסו, מי שאוכל לחם עונים, קורא לו הרמב״ם, שמחה זו קלון היא להם. זה רמיסת העצמיות שלהם. כי הנפש של האדם מישראל כן בנויה לתת. היא כן בנויה להיות מודה על האמת. אלה שלא זכו עדיין להיכנס למעגל הסליחות, לפחות הם אומרים לדוד השם מורי ואישי, כל בוקר, כל מנחה, כל ערבית. יש בפסוקים הראשונים ודאות לא מובנת. השם מעוז חיי, מי יפחד? אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. במה אתה, על מה אתה נשען? אחת שאלתי את השם. אותה אבקש. זה לא פשוט היכולת לרכז את כל השאיפות באחת. מה השאיפה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. מי אומר את זה? דוד המלך. שר המשפטים, שר הביטחון, ראש הממשלה ביחד. איך הוא יכול לשבת בבית השם כל ימי חיי? לא, אז אולי הוא מתוסכל. הוא היה בעצם רוצה להיות שם, אבל הוא לא יכול. אז הוא כבר נהיה עצוב, הוא לא יכול להיות ושמח. איך הוא יקיים את התורה? למה אתה רוצה לשבת בית השם כל ימי חייך? לחזות בנועם השם. סיבה רצינית ביותר. סיים את הפסוק ונשאר בגובה. למה אתה יורד? למה אתה אומר? לבקר בחלום. כמו הייתי אומר, אני רוצה לשבת במכון מאיר כל ימי חיי, ולבקר שם. איך זה עובד? כי היום לבקר זה להיות 5 דקות. והיום לבקר זה ביקורת. זהו. אז מה דוד המלך רוצה? לבקר בחלום. אומרת הגמרא פה בפסקה 8. המחל בו חלש, נהיה חולה מאוד. אז נפק אחיז רב כהנא, רב כהנא נתן לזה תעודה, והוא אמר בהודעה שלו, רב חל בו בייש, נמצא במצב נורא. אומרת הגמרא, זה לא השפיע. לא איקה דקעתי, אף אחד לא נבע. אז הוא אומר להם, רב כהנא, אתם רוצים לחזור על מה שהיה בזמן רבי עקיבא? כבר היינו בקלקול הזה. אמרנו לו, כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, ולא נכנסו חכם לבקרו. ונכנס רבי עקיבא לבקרו, גדול הדורות. ומה נהיה שם? בשביל שכיבדו וריבצו לפניו, רבי עקיבא ניקה את החדר, ניקה את המצעים, החליף את הבגדים של החולה. יש מנקדים את זה, כיבדו וריבצו. התלמידים ראו את רבי עקיבא, אז אמרו לו, הרב ינוח, אנחנו ננקה. אם הגמרא הייתה נכתבת היום, היו אומרים, רבי עקיבא ברך אותו. או החולה אמר לו, רבי ברכני. הוא עושה עם יד את על הראש שלו, עשה לו מי שברך, והבן אדם עומד על הרגליים. אחרי זה יוצא ספר מופתים. נפלא. זה לא כתוב. מה אנחנו עוסקים עכשיו? ניקיונות אנחנו עוסקים. בקיבה שטף את הרצפה, זה נדבק בכלל בדמיון שלנו. אבל מה קרה בפועל? אומרת הגמרא, וחיה. בשביל שהוא ניקה, המציאות הייתה שהחולה התרפא. מויפת. ועוד אמר לו החולה, רבי, החיתני. זיהה רבי עקיבא בתורתו, בקדושתו. מה מפריע לחולה? מה מוריד את מצב הרוח שלו? ומה גורם בעקבות מצב הרוח הירוד לזה שהוא לא מבריא? ורבי עקיבא מקשיב לחולה, זאת אומרת, מבין מה צרכיו, והוא עוזר לו. ואז תוצאה מזה שהוא התרפא, והוא אמר לרבי עקיבא, החייתני, יצא רבי עקיבא ודרש. כל מי שאין מבקר חולה, כאילו שופך דמי. אמר לי מישהו לפני כמה ימים, שהוא שמע שיש פסיקה שאומרת שאפשר לבקר חולה בטלפון. אמרתי לו, אי אפשר. אפשר לצאת ידי חובה. כלומר, יש משימה, יקרו חולים. מה הגדרת המשימה? להיות 5 דקות באיזה מקום שיש חולה. אז אתה יכול בטלפון גם לעשות את זה. כי למה צריך להיות שם? אומר רש"י, מי שנמצא שם, מרגיש מה החולה צריך. הוא פועל. אז אמרתי לו, אם דרך הטלפון אתה מרגיש מה שהוא צריך, אין בעיה. אז תבקר חולה בטלפון. אנחנו לא פוגשים את עולם המצוות כדי לחפש את סימני אבי, את החובות וביצועם. זה לא הנושא. יש מלך. למה המלך הטיל חובת ביקור חולים? אומר רמב"ן בספר תורת האדם, המושג ביקור חולים הוא המושג של לברר מה צריך, איזה עזרה הוא צריך. רש"י אומר בתהילים כ"ז, לבקר זה לברר. ברור. ואם כך, אולי בדיוק הפוך ממה שהבנתי קודם. זה לא עלייה עד לשיא של החזות בנועם השם, ואז יורדים לבקר בהיכלו. וזה נשאלה שאלת הסתירה. אולי השיא של המשפט הזה זה לבקר בהיכלו. אומר דוד המלך, אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי, למה? אני רוצה לחזור בנועם השם, למה? כי אני רוצה לפגוש מלך. לא מלך שאני מוכל לו כפיים. זה לא מלכות. אלא מלך שכשאני פגש איתו, אני ארצה לשמח אחרים. אני ארצה להתגבר על כעס, אני ארצה להתגבר על שנאה, אני ארצה להתגבר על גאווה. עם כל עבודת השם, זה איך החוויות מסמכות אותי, זה לא מלך. איך זה מתאבק? במובן האישי, עם אדם, הוא צריך סיוע מסוים אחר. הוא קצר חוויה, כרגע. בסדר, הוא לא נפסל, הוא לא נשלל. אבל להעמיד את הכל על כך שאין בית בחירה, שאין עלי על הרגל, ממציאים תחליפים לזה. זה לא מובן. כל אחד יש לו תחליפים. אומר דוד המלך, אתם חושבים שאני בא להיכל בגלל שאני מחפש משהו בשבילי? זה לא ביקור. זה לא ברור. יש לצני הדור. הולכים לחלון של דוד המלך. אומרים לו, דוד, אתה לא יכול לבנות את המקדש. אתה לא יכול לעלות להר הבית. אנחנו עולים. מה אומר להם? כך אומר הירושלמי, בעבודה זרה, בביקורים, בעוד מקומות. אומר להם דוד המלך, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. אני לא בנוי מאזן שלכם. אתם עסוקים בפרטיות שלכם. אז בית המקדש בשבילכם זה איזה מקום שדרכו אתם יכולים לעקוץ אותי ולנצל את חולשתי. אני הלכתי ללחם מלחמות השם, לא בגלל שאני נהנה מזה. לא בגלל שאני מרוויח מזה משהו. לא בגלל שאני כוחני. אני הלכתי ללחם מלחמות השם כי הנביא שלח אותי, כי הורים ותומים שלחו אותי, כי הסנדרין שלח אותי. השם אמר לי, תם תפקידך, תם שליחותך, תמה. אז תמה. אני עצו על זה שה... איך אומר האדם המודיני, הקרדיט הוא שלך. כמה... אני חלש שהוא צריך לפרסם את עצמו. אני לא עסוק מזה, לא עסוק מהזן הזה, אומר דוד המלך. תבנו. כשאני אומר אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי, אני לא מדבר על רצוני שלי. אני רוצה להיות קשור למקום הגבוה של החיים, למקום האמיתי של החיים. יכול להיות שאני אצליח ללמוד דקה בשנה. אומר השפת אמת, אם תחנה עליי מחנה לא יראה לבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אומר השפת אמת, אם אתה אלוקים מחנה מחנה, אם אתה מאפשר לאויב שלי להרים ראש, זה אומר שאתה מוטיל עליי עכשיו משימה להילחם באויביי. בזה אני בוטח. בתוצאות. מבחן התוצאות. רגע לפני זה יש מבחן ההשקעה. אומר דוד המלך, זה הכוח שלי ללחם. זה המעוז של החיים שלי. לפגוש את רצונו של המלך, להבין ממנו מה חובתי, מה משימתי, מה אחריותי, ולפעול על פי זה. קוראים שבע נחמות, קוראים את הנחמה של קומי אורי, שזה פרק סמך בישעיהו. אבל אי אפשר להתעלם את זה שפרק סמך בישעיהו הוא אחרי נון תת. כן, בכבוד, כן. של? זה לא מילים שעומדות בפני עצמה, זה מילים שמבטאות קשר. אז מבחינתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי רוצה לשבת שם כל הזמן. אבל אני לא נעצר בזה, תודה, אני לא נעצר בזה. אני מבין שלשבת בית השם זה לחזות בנועם השם. גם בזה אני לא נעצר. אני רוצה לברר מה ההיכל רוצה ממני. לא מה אני רוצה מההיכל. רב חיים וולוז'ין אומר, אם עם ישראל המתפלל לא על הצרות הפרטיות שלו, אלא על צער השכינה, היה המשיח בא מיד. עכשיו זה ניסיון עצום. כי יש צרכים אישיים. יש מחסורים אישיים. אנחנו לא מדלגים על זה. אבל השאלה, מה מוליד את מה? אכן, השבטי בבית השם כל יום חיי, מבטא קשר. משם אני אלמד. נכון שכשאדם לומד, אז הוא לומד את תחומי הלימוד. הוא עכשיו עשה סוג בסוגיה ממונית במסכת בבא מציע. בסוגיה של מועד במסכת חגיגה. זה לא תמיד ישירות מברר את המשימה. אבל למשל הגאון מבינה, כן היה אומר, שאדם מסופק מה הוא יעשה בדבר מסוים, שילמד 3-4 שעות לשמה, ולא יחשוב את זה. יסגור את הגמרא, ואז המחשבה שעולה על ראשו, זה המחשבה. זה המן לברר את האמת. מבחינה זאת, בית השם הוא המקום שכשאתה קשור אליו, יותר תתפתח בך היכולת של להיות מודה על האמת. נכון שזה לא בטוח, זה דורש עמל. אבל לפחות יש לך מאיפה לקחת. לכן שמחת בכל הטוב, זה בעצם בגלל שהלכת לבית הבחיר. או לפחות רצית ללכת לבית הבחיר. לפחות השתדלת לעלות לבית הבחיר. כי אם זה ארץ ואם זה עם וזה מהלך לאומי, בית הבחירה הוא ודאי תוצאה של מהלך לאומי, הוא לא פרטי. אבל המפגש עם נקודת עוגן, שהיא בעצם מאזנת, משלימה את הצד האישי לנאמנות לקבל מהמלך, אז בזה דוד המלך אומר, אני בטוח. אם זאת המשימה שלי, מה יש לפחד? ההנחה הזאת שהאדם הוא בעצם כלי להופעת רצון המלך. זה ברור גדול. זה הכנה לראש שנה. אנחנו קוראים על רחל אמנו בהפטרה של היום השני של ראש שנה. לפי המסורת, לפי הגמרא, מסכת הושענא בדף י"א, רחל אמנו הייתה מהאימהות שנפקדה בראש השנה. שנים לא היו לה ילדים. נולד ילד. מה התחושה שלה? והמקרא לא מדלג על תחושות. הוא לא מקל ראש בהן, הוא לא מזלזל בהן. התחושה היא, אסף אלוקים את חרפתי. תחושה מדויקת ביותר. איך הייתה צריכה לקרוא לו? אסף. איך היא קראה לו? יוסף השם לי ביניכם. זה כל מיני אדם יכול להבין, גם מי שלא עבר את זה, בוודאי מי שעבר את זה, שהטלטלה שמגיעה לנפש כשיש אפשרות ללדת, אחרי שנים שזה יתעכב, כל כך מטלטלת, אין בכלל זמן ופנאי לחשוב על ילד אחר. פה היא לא מתפללת שיהיה לה ילד אחר, היא קוראת לילד הראשון על שם השני. זה לא מובן. זה רחל אמנו, זה יסוד הצניעות. לקחת את התחושות, לבטא אותן. בתור מה? בתור משרתות. רחל אמנו הייתה לה ודאות פנימית. היא תוליד שני ילדים לטובת שבטי ישראל, לטובת בניין האום. היא רואה שהיא לא יולדת. היא אומרת לי, יעקב אבינו, אני רוצה ילדים. אם לא, מתה אנוכי. אומר בעל העקדה, בעל עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה. אין דבר כזה. גם אישה שאין לה ילדים, יש לה תפקיד בעולם. כן, אבל היא רחל הבינה שבשביל זה היא נולדה. היא לא מקיימת את שליחותה. היא לא משרתת. עכשיו שהיא קיבלה ילד, היא מבינה שהתקבל עוד אחד. בעצם היא מבינה שבגלל השני היא קיבלה את הראשון. אז היא קוראת לראשון על שם מה שיבוא. לא נותנים שם לילד על פי תחושות. השם הוא מהותי, הבן אדם מסתובב עם זה כל החיים שלו. פרק שליחותו בעולם הזה זה השם שלו. אז על שם התחושות? בגלל שהאמא מתלהבת ממשהו, או האבא מתלהב ממשהו, בגלל זה יש שם. רחל אמנו קוראת לו יוסף. וזה לא מקרי. שיוסף הוא מאוד משמעותי בראש השנה. השיר של יום של ראש השנה זה פרק ויאלפתי. שהוא לימוד בפני עצמו. המושג הזה הוא לבקר בחלו. זה הלשרת. תגיד לי הקדוש ברוך הוא מה ניצחה. זה רחל אמנו. זה חנה, אמו של שמואל. הפסוקים מתארים פה את המצב שלה. זה ההפטרה שלנו ביום הראשון. אז הפסוק מתחיל ואומר, איש אחד מן הרמתיים, מהר אפרים, זה לשון חשיבות, הוא היה מגדולי הדור. ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה. הוא היה לי פנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. מפסיק התיאור המשפחתי, ואז מתואר אל קנה. עלה איש האור מאירו מימים ממימה, להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בשילו. למה חשוב לפסוק להגיד בסוף מי היה שם? ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לשם. אומר פסוק ד' ויהי היום. מה שאומרת הגמרא בראש שנה בדף י' א', שחנה אמו של שמואל נפקדה בראש שנה, אומר הזוהר על המילים האלה, ויהי היום. כל פעם שכתוב ויהי היום, זה ראש שנה. ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. תראו מה קרה לעברית שלנו. במקור פה בפסוק, מנה אחת אפיים, זה לתת לה פי שתיים טוב. ומה זה היום? כעס, מכה. איך זה קורה? הפוך מההקשר שלו. וגם פנינה מוסיפה שם אל המדורה, מאוד מכעיסה את חנה. וזה חלק, זה קרה באותה שנה, אבל זה היה מבחינת הצער והכעס והבכי, זה היה כל שנה. וכן יעשה שנה בשנה מידי עלותה בבית השם כתכיסנה ותבכה ולא תוכה. בדיוק מה שהוזכר קודם, לא מדלגים על התחושות. תחושת הצער והכאב קיימת. ויאמר לה אלקנה אישה, במפי קי, לפי הנביא הושע פרק ב', זה חיבור, עומק החיבור. מה אומר אדם במצב הזה? חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. זה רק גבר יכול לדבר ככה. מי ביקש ממך לעשות השוואות? איזה אישה נורמלית היא תרצה? או בעל או עשרה בנים? מה אתה רוצה להגיד בזה? עכשיו רואים בפועל גם בפסוק הבא, כתוב צורת ניקוד מאוד מיוחדת. ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שעתו, אומרים חלק מהראשונים, זה ניקוד שמבטא שהמשפחה אכלה, היא לא. אז בעצם לא עזרת. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני, ובחות תבכה. בשני הקצוות של הפסוק, התחושות שלה. מה יש באמצע? לכאורה, אם גם באמצע זה תחושות, אז אתה תתפלל אל השם. מה עושה פה המילה על? ותידון נדר. שעת קושי, נודרים נדר. ותאמר השם צבאות, זה לא תואר רגיל. אומרת הגמרא פה בפסקה 9, הגמרא בברכות בדף למד א'. ותידון עדר ותאמר השם צבאות, אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות. עד שחידשה את זה חנה, עד שבעתה חנה הוא קראתו צבאות. מה זה? מה פירוש התואר? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? מה אני מבקשת? יש לך המון, תן לי אחד. בקשה ברורה, מובנת. אני לא מצליח לזה משל, משל למה הדבר דומה? מה לא הבנו? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא אני אחד ועמד על הפתח. אמר להם, לחבר'ה שהשתתפו בסעודה, תנו לי פרוסה אחת. אין להם לב לאנשים האלה. לא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך, ליתן לי פרוסה אחת. אז מה ההבדל? בנמשל זה קשה בעיניך לתת לי בן אחד, במשל זה קשה בעיניך לתת לי פרוסה אחת. מה הוסיף המשל? אבל שקוראים את המשל, הוא לא עוסק בעני. הוא לא עוסק בפרוסה. זה לא הנושא של המשל. הנושא של המשל זה מלך. ומלכותו של אותו מלך פועלת בין היתר על ידי שהוא עושה סעודה לעבדיו. זה חלק ממלכותו. והאני שבא להשתתף בסעודה הזאת, הוא לא יכול להשתתף. הוא לא עבד. הם לא יכולים לתת לו פרוסה, כי הם לא יכולים למנות מישהו עבד. זה לא בסמכותם, זה בסמכות המלך. אז כשהוא דוחק ונכנס אצל המלך, הוא אומר למלך, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, אני לא רוצה סתם פרוסה, אני רוצה פרוסה מהסעודה הזאת, מה פירוש? מה אני רוצה להיות? עבד! זה בקשה אחרת לגמרי. בסדר, תגידו, בתכלס, הוא מרוויח פרוסה. אבל זה סעיף ג', לא סעיף ב'. יכול להיות בנפקמינה ששמחתי ושמחתי, שחצי פרוסה הוא נותן לחבר שלו. מה שלא יהיה אם הוא ביקש פרוסה. זה הבדל עצום. חנה, מה היא אומרת צבאות? מה פירוש זה תואר של הקדוש ברוך הוא? יש לו מחסן עם נשמות? מה הכוונה? היא אומרת לו, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, אתה מלך. זה מלכותך, אתה נותן נשמות. אנחנו יודעים, בכאב, לפעמים השם גם לוקח נשמות. זה לא מערער את מלכותו. זה קשה לנו, זה כואב לנו. זה לא מערער את המלכות. אז אם אתה מלך, על ידי שתביא נשמה, אני רוצה להיות עמתך. אני רוצה להיות העבד שלך. ממשיכים את הפסוקים, הרי היא אומרת את זה. מה המשך הנדר? אם ראו תראה בו אני עמתך, וזכרת אני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך, זרע אנשים, תתאים להשם כל ימי חייו. מורה לא היה לראשו. היא אומרת שלוש פעמים, אני רוצה להיות עמתך. שוב, בקצה מונח הרצון לילד, היא לא מדלגת עליו. אבל יש הבדל עצום. אם היא ביקשה מלכות וביקשה להיות עמתך, הרי איך היא קוראת לילד? שמואל. היא מנמקת למה? כי מהשם שאלתיו, הייתה צריכה לקרוא לו שאול. אז אומרים הראשונים, יש פה שתי סיבות לשתי תופעות. יש תופעה אחת, קיבלה ילד. זה נקרא שמואל. מתפרק לחלקים, שם אל. איפה שרוצה השם, שם יש ילד. עכשיו היא עונה על תופעה אחרת, לא מובנת, הזויה. מעין הסוג של האזוי שאישה שנולד לילד אחרי הרבה שנים, היא כבר קוראת לו יוסף על שם הילד השני. היא אחרי שלוש שנים. ארבע. חמש שנים, היא תביא אותו למשכן השם בשבילו. איך אישה שחיכתה לילד כל כך הרבה שנים, יכולה לוותר עליו? היא אומרת האמת, היא שאלתיו, כי מה השם שאלתי? רציתי מלך, רציתי להיות עמתו, זה המובן, משכן השם בשבילו. ורק חנה הייתה יכולה להוליד את מי שיחליף את ההנהגה של חופני ופנחס. הם היו מושחתים. הם ניצלו את מעמדם, הם פגעו בנשים. צריך להחליף את ההנהגה הזאת. כשתהיה טהרה כזאת של האמא, אז יוכל שמואל להיוולד. אלי שומר על פיה. למה? הוא רואה אישה עומדת ולא עושה כלום. יכול להיות שאם אלי היה בא לשילו בעוד כמה ימים לתפילת חנה, יכול להיות שהוא לא היה מתפלא. אבל פעם זה מה שהוא ראה, הוא ראה אישה עומדת, לא עושה כלום. שואל באורים ותומים, מי האישה הזאת? האורים ותומים היו עונים על ידי עיבוב אותיות. היו שם כל האותיות של הלבד. הוא רואה כתוב, צירוף האותיות, שין כף רשי, וחשבי האלי, לשיקורה. היא אומרת לו, אני קשרה, תקראת שוב את האותיות, כף שין רשי. באיזה מצב התפללה? מה תנוחת התפילה? לכאור זה אישי, כל אחד עם ההתלהבויות שלו, עם תזוזות הידיים שלו, עם הפה שלו, כל אחד, זה עולם בפני עצמו. הפסוק אומר, שפתי הנאות, קולה לא יישמע. זה המשל שראינו במרכות למד א' עמוד ב'. במרכות למד א' עמוד א', הלכות תפילת עמידה. את רוצה לדעת מה ההלכה? איך עומדים בתפילה? שפתי הנאות, קולך לא יישמע? זה קשור לדור שלנו? ככה הדור שלנו מתפלל? לא יודע. זה מה שכתוב בהלכה. בסדר, השלה אומר, אם אתה, זה עוזר לך להתכוון, וככה לא תתכוון, אז תזוץ קצת. אומר הרב קוק, אם כל התפילה זה חוויות, תניע את כל הגוף שלך. 3 קילומטר מרחוק ידעו שאתה מתפלל, שאתה בהתלהבות של קדושה. זה לא התפילה של חנה. כי חנה היא מתפללת על השם. היא מבקשת מהמלך עוד נשמה, היא מתפללת על המלכות. את רוצה להגיד שמה שמעניין אותך כשאין לך שנים על גבי שנים ילד, זה המלכות? בלי כנות, בלי שזה ברור בתוכך, זה לא שווה כלום. אומר רב קוק, מי צריך לדעת מזה שאת עושה את הבירור הזה? מי שיעמוד לידי 0.5 מטר, הוא יחשב שאת שיקורה. זה לא צריך לבלוט בכלל, זה לא צריך להיות מוחצן בכלל. זה תפילת חנה. לקחת את המקום אולי הכי כואב, אולי הכי אישי, ושם להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה עבודת פרך הדבר הזה. אישית, צנועה העבודה הזאת. לכן לומדים מנה הלכות תפילה. מישהו רצה לשאול? כן. בבית, בציבור דום. אבל עומק הקושייה היא, למה אני מעדיף להתפלל בבית? זה הקושייה. למה המקום של החוויה הוא המזיז אותי? ואני לא מבין שציבור כשהוא מתפלל זה הזמן של המלכות. אני לא מבין את זה. כי אני כל הזמן עסוק במה שיספק אותי. במקום להיות עסוק בשאלה איך לבקר בהיכלו ולדעת מה מספק את השם. זה עולמות שונים לחלוטין. לא מדלגים על התחושות. לא מדלגים על המצב, המקום האישי. אבל הוא משרת. אז אתה אומר, וואי, אני מאוד רוצה לשמוע תקיעת שופר. למדתי במדרשה, במכללה, לא יודע מה. פילה פלאים, שיעורים במכון מאיר, ימי עיון, מעלת ראש השנה הרוחנית. יש לי ילד, בן חודש. תרגנתי, יש תקיעת נשים ב-11. 10:55, אני יוצאת מהבית. על הדלת אני שומעת בכי של הבחור בן החודש. הוא לא יודע שהיום ראש השנה. הוא רוצה לאכול. אני לא מאמין שיש אימא אכזרית, שלא תיתן לו אוכל. אבל את האמת, יש צביטה בלב או לא? האמת, יש צביטה בלב. למה? כבשת תתקיעה. את ממליכה את הקדוש ברוך הוא דרך החיים של הנשמה שהוא נתן, ואת אומרת, למה לא שמעתי כל שופר? זה נורא הדבר הזה. הגברים לא יכולים להוליד. הם לא יכולים להביא חיים לעולם. אם זה היה תלוי בגברים, היה ילד אחד בכל משפחה, או בכל 2-3. זה ערבוב היוצרות. חייל מתקשר לך ערב ראש השנה. עצוב! מתי עצוב, אחי? אין לי מניין. רגע, לפני שבוע קראת, והיה מחנך הקדוש, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, אתה כל יום ממליך אותו. בסוף גם אולי תגיע למסירות נפש, אז אין לך שופר, מה לעשות? אז אין לך מניין, מה לעשות? אתה לא שמח בחלקך? אז מה אתה אומר במילים לבקר בחלום? כשהכל מתחיל ונגמר, במה אני מקבל, מה מרצה אותי, מה מספק אותי, מה גורם לי חוויה, בסוף אין מלך. יש המלך בשדה, ריקוד, מתלהב, נפלא. מה זה המלך בשדה? המלך בעמך שבשדות. המלך באומה, אתה יכול להרגיש בחוץ לארץ אומה? אתה יכול להרגיש ציבור בחוץ לארץ? איך, מאיפה זה הגיע אלינו? אם אדם ייקח את המקום הפרטי וינקה אותו ויתקן אותו, זה נפלא. אבל להוריד את הכל אל המקום הפרטי, זה החמצה. בסוף הרמב״ם אומר לך, זה קלון לך. אתה מפציד. כן, אחי, חבוד. השאלה איך להבין את זה. ברור שכשדוד המלך נמצא במרדף נגד המלאק או נגד הפלישתים, אז הוא לא נמצא במניין, אז הוא לא נמצא עם ציבור. אז מה יישאר לו? יישאר לו לשאת כפיים. אבל זה לא מוחק את הכוח הציבורי. ולכן דוד לא נשאר ברמה הפרטית ואומר, שמחתי באומרים לי, ואת השם נלך. דוד המלך אומר, פרק נון א', כולו מלא תשובה, מלא חרטה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. משהו, שיא של תשובה. איך הפרק מסתיים? היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. מה הקשר? איך הגעת לזה? לב טהור, איך שרים בדבקות, לב טהור, ברא לי, 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 אני רוצה לב טהור. תגיד לי, יש לך שכן, הוא לא יודע בכלל שיש תהילים. אתה לא אכפת לך ממנו. תגיד לב טהור, ברא לנו, תחשוב גם עליו. אתה במדרגת דוד, שכשאתה אומר לי, אתה מתכוון בעצם לנו. בסדר גמור. יש מפרשים שאומרים, לא הבנו את שני הפסוקים האלה של סוף פרק נון א'. יש ראשון שאומר, זה לא מגוף הפרק. אומר הדק, איך אתה יכול להתפלל לתשובה בלי ירושלים? איך אתה יכול שהקדוש ברוך הוא יטהר אותך בלי האומה? זה לא יכול להיות. לא יהיה פרק נון א' בלי ירושלים. זה דבר ברור היום. מישהו אומר את זה היום. יש כינוסים על זה היום? יש התוועדויות על זה היום? משהו פה תקוע. זה דוד המלך. הוא מגיע עד למקום הכי מדויק ברמה הנפשית. מה הוא אומר באותו פרק? השם שפתי תפתח. ופי יגיד צרכי, בקשותיי, חוויותיי. אין, מה כתוב שם? השם שפתי תיתך, ופי יגיד מה? תילתך. זה החזנים, הם אומרים את זה בתחילת חזרת השעץ. זה אנחנו בתפילת לחש אומרים את זה בתחילת תפילת לחש. איך הגענו מהעולם הפרטי לפי יגיד תהילתך? זה נראה דילוג לחלוטין על הצד האישי. מה לעשות? זה דוד המלך. העולמות הם לא סותרים. רק השאלה מה למעלה, מה המקור ומה למטה, מה הכלי. מי הנושא? הנושא זה העני הרעב עם הלחם, או הנושא זה המלך שעושה סעודה לעבודה? מה הנושא של הבקשות? זה השאלה. כך אנחנו אומרים בתפילה ב-18, בעשרת ימי תשובה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, מהלכה אלוקים חיים. אתה יודע, אלוקים, מה אנחנו רוצים בסוף? תן לחיות, זה הכל. אומר הנודע ביהודה, אל תקרא ככה, תפסק אחרת. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. למה? וכותבנו בספר של אלה שחיים למענך. את זה אנחנו מבקשים. אנחנו רוצים שכשנשרת בלימוד, בצבא, בחקלאות, בתעשייה, בהתיישבות, לא משנה איפה. אנחנו רוצים להיות כתובים בספר של אלה שחיים למענך. כמה זמן? כמה זמן שיתן? פרק השליחות של האדם בעולם הזה הוא לא פרק ידוע לאדם. זה גמרא מפורשת בפסחים. ולא יודעתי, הוא גם לא בתחום ההתעניינות שלנו. כל יום שיש, קמת בבוקר, אמרת מודה על האמת, סע לשלום, תתחיל לפעול. במילה זה הרצון שלנו. זה הדרשו השם בהימצאו, זה עשרת ימי תשובה. זה הכנה של אלול. רצון לפגוש את היחס הבריא בין המלכות לבין הצד האישי. טוב חברים, שבת שמחה וטובה, שנה טובה, כל טוב, בשורות טובות.